אנחנו לומדים בספר דעת תבונות, סימן מם, עמוד כף, עמוד כף זין, פסקה העליונה. אצלנו הנוסח כתוב ראי כי אין אמת, עמוד כף זין, ראי כי אין אמת, דהיינו השכל פונה לנשמה, אומר לה תתבונני ותראי שזאת האמת, סליחה, שבאמת היכה להיות אחרת, אבל תכף נראה. ויש גרסה אחרת, ודאי כי אין אמת, במקום ראי. אז מה אין אמת? אין אמת שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים במעשיהם ומכירים הם האמת, ועוזבים אורחות השקר של העולם הזה ברצותם להתקרב אל בוראם. רמח"ל בעצם רוצה לענות פה על שאלה, האם מוכרח הוא שיהיה צרות? האם מוכרח שיהיה הסתר פנים? האם מוכרח שיהיה גלות? האם זה דברים מוכרחים או שהם קורים בגלל מעשינו? נכון? דיברנו על השאלה הזאת, זה אותה שאלה. והתשובה, הוא אומר, זה לא מוכרח, יכל להיות אחרת. יכל להיות אחרת, מה אחרת? שבני אדם היו זוכים במעשיהם, היה להם זכויות, מכירים את האמת, עוזבים את אורחות השקר של העולם הזה ומתקרבים לבוראם, בלי מה? בלי ייסורים, בלי צרות, בלי גלות, בלי הסתרת פנים, בלי שצריך שהקדוש ברוך הוא יכניס אותם לתוך צרה צרורה ויוציא אותם מהצרה הזאת. הצורך הזה שהקדוש ברוך הוא צריך להכניס אותנו לצרות ואחר כך לגאול אותנו ולהראות למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, זה לא רק שפרעו ידע שאין כמוני בכל הארץ, זה גם עם ישראל היו צריכים את הבירור הזה. וירא ישראל את היד הגדולה. ממה זה בא? זה בא מזה שהיה חוסר בירור אצלהם. אילו היה בירור גמור, אז לכאורה לא היה צריך, לא היה צריך, יש מהר"ל שמדבר על זה, שגזירת ברית בין הבתרים, חז"ל אומרים, שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, אז יש מהר"ל שאומר שחיסרון קטן בשורש, חיסרון גדול בענפים. זאת אומרת, הבירור הגדול שעברנו, של האמונה, שהקדוש ברוך הוא אין כמו בכל הארץ, שהוא המשגיח, שאין מבלעדיו אין אלוקים, שהוא ממית ומחיה, כל ספר דעת תבונות עברנו בגלות מצרים. הבירור הזה נצרך כי אצלנו לא ברור. אבל אילו היה ברור, אז מיותר. זה מה שהרמח"ל פה אומר, אין אמת שיכל להיות אחרת. ביותם יודעים ובינים, אני בעמוד חף זין, ביותם יודעים ובינים כבר, שכל משהו הפך מן הדרך, אשר ציווה השם, אינו אלא מכלל סוגרה, שרצה הרצון העליון וברא בהסתר פני טובו. ועל כן ימאסו בתרמית עיניהם זה, הרע הוא תרמית, זה ההגדרה שלו. הוא תרמית, הוא מרמה אותנו. במה הוא מרמה אותנו? שיש לו ממשות, שהוא יכול להטיב לנו, שיש לו כוח חס ושלום כמו שתי רשויות, זה רמאות. ויבחרו באור הגנוז והצפון, אור פני מלך חיים. אם היו עושים כן, הנה היה ייחודו יתברך מתגלה עליהם מצד עצמם. הדגש של המילים מצד עצמם. העולם נברא לגלות את הייחוד, אבל איך יגלה את הייחוד? זה יכול להיות מצד עצמנו, שאנחנו נכיר שהשם אחד ושמו אחד, ונגמר העניין. אבל אם אנחנו נתבלבל וזה יהיה מטושטש אצלנו, אז הוא צריך לעשות לנו כל מיני מויפתים, אותות ומופתים באדמת בנחם, מויפתים, כדי להראות לנו, כדי לברר לנו, כשלנו לא ברור. ולא היה צריך הקדוש ברוך הוא להראותו ולהם בדרך קושי הגלות ואורכו, כי כיוון שנתברר להם האמת מדעתם, די בזה, וכשנתברר נתברר. יש בירור שנקרא לו בדעת, ויש בירור שהוא בחוויה. אם זה ברור לך בדעת, נגמר העניין. אם זה לא ברור, אתה צריך לחוות את זה. איך חווים את זה? איך הבן יכול לחוות שאבא שלו אכפת לו ממנו, כשהוא נכנס לזה צרה, ואז פתאום ביד מי שמושה אותו, זה האבא. אחד הפירושים על ההגדה, שהוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. יד חזקה כלפי המצרים, זרוע נטויה כלפינו. מה זה זרוע נטויה? כמי שנפל לבור וצריך להוציא אותו, אז מה צריך לעשות? להושיט זרוע ארוכה כדי להרים אותו. זה הבן שנפל לבור, ורק אז הוא מבין שהאבא שלו כל כך אוהב אותו, כל כך אכפת לו, אבל זה החוויה. אבל לא צריך את זה בחוויה. אם הוא מבין את זה לפני זה, אז הוא לא צריך לעבור את כל התהפוכות הללו. הרב ממשיך ואומר שבעצם אותו סיפור עם אדם הראשון. אני רוצה לספר לכם שהשבוע הקודם, יום שישי, בא לה איזה מישהו והתחיל להסביר לי איך החיסון עובד. לא נכנס עכשיו לסוגיה, כן חיסון, לא חיסון, זה לא עכשיו הנושא. אני סומך על גדולי ישראל שאמרו להתחסן. אבל על כל פנים, זאת אומרת, גם גדולי ישראל שאמרו לא להתחסן, או יש קטני ישראל שאמרו שגדולי ישראל אמרו לא להתחסן, לא יודע בדיוק. אני סומך. אבל הוא הסביר לי איך זה עובד. כל אחד יכול לקרוא את זה גם בטח בעיתונים. רק שאני לא קורא עיתונים, אז הוא היה צריך להסביר לי. שבדרך כלל יש חיידק חי, חיידק חי הוא תוקף. ויש חיידק מת, שהוא מכניסים אותו בכל החיסונים עד היום, שהוא גורם לגוף לחשוב שאנחנו פה עכשיו בבלגן, ולייצר את החיסון כך בורא עולם נתן בגוף, שתבח שמולד. ויש, אפילו זה לא חיידק מת, את החלבון של החיידק, כך הוא הסביר, חלבון? איך? את החלבון של החיידק. קיצור, זה רמאות כפולה. שיכניס רק את החלבון של החיידק לתוך הגוף, והגוף, מה איתו? צריך מה? לחוות כביכול קורונה, ומה לעשות? ולפתח מנגנוני הגנה. כשהוא אמר לי את זה, אמרת, תשמע, תפסת עכשיו בדיוק מה זה חטא אדם הראשון. מה זה הסיפור של אדם הראשון? אדם הראשון, המשימה, כמו שנקרא עוד כמה שורות, הייתה להבין שיש מציאות של רע בעולם, כי הרע נברא. לא אדם הראשון ברא את הרע. בורא עולם ברא את הרע. הוא נברא בסיפור שנקרא מקרה המלכים, שבירת הכלים. זה לעומת זה עשה אלוקים, קדושה לעומת תומה. יום אחד נגיע לזה, אני נלמד את זה יותר טוב קצת, את העניין של שבירת הכלים. יצרה מציאות של זה לעומת זה. מה זה זה לעומת זה? זה אומר, מוישה רבנו צד אחד, בלעם צד שני. משה רבנו נקרא דעת לקדושה, בלעם אומר יודע דעת עליון. כתוב בזוהר הוא הדעת לתומעה. כל בחינה בקדושה יש כנגדה. שלוימי המלך, מלכות השם, ארבע מלכויות, מלכות הקליפה. זה לעומת זה. המציאות הזאת נבראה כבר לפני אדם הראשון. הוא היה צריך להשיג אותה, להבין אותה שהיא קיימת, ולשלול אותה. הבנתם מה אני התכוונתי עם ה... זה לא, זה חיידק, זה חלבון של חיידק מומת. זאת אומרת, באמיתיות אין קורונה בגוף. אבל הגוף אמור לדמות ולהעריך בדעתו שיש פה, וכבר להוציא את המנגנונים ונגמר. הוא למעשה לא התמודד עם אימה, עם הרק של העצמוי. הוא התמודד רק עם מה? עם הדמיון של הרע. אימה שלא הדמיון, עם עם התפיסה הזאת, ונגמר. הייתי אולי משווה את זה לשני אנשים. אחד יושב בבית המדרש, אברך משי כזה, בחיים לא ראה אישונים, עניינים, דברים קלוקלים שיש ברחוב, כן? לא ראה ולא יריח. אבל הוא קרא על זה, מבין את זה שזה קיים, לא מבין את זה, מבין שזה קיים, ומבין גם למה זה לא שייך אליו בכלל. ויש אחד לא קרא, הוא לא גמר כל שנות הלימוד, אז הוא לא יודע לקרוא גם. או שהוא כן יודע לקרוא, אבל רק את מה שלא צריך הוא קורא. ונפל בתוך הדברים הללו, ועשה מה שלא היה צריך, וחטף את הזבנגים, כמו שאומרים, וראה שהוא איבד צלם אנוש, ויום אחד התעורר מתרדמתו, משחרותו, ומאס וקם ויצא. אז תגידו, ההוא משובח, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים, יכולים לעמוד. כן, אבל בוא לא נעשה אידיאל מלאכתו, כן? מאחת, זה לא, לא אידיאל, להפך. העניין הוא שתשיג ואל תתקרב בהשגה. הרמח"ל כאן כותב שכך האדם הראשון היה צריך להיות, וכך גם ישראל, לא, למרות שהם עושים תיקונים גדולים בגלות, אבל כתוב שתית מפוירש בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז איך היינו עושים את כל התיקונים האלה בגלות? הרמב״ם אומר שעל ידי שישראל גלו ונפוצה התורה, התנ״ך נפוץ בעולם, מזה נולדו הדתות שכביכול רוממו את הגויים מעבודת האלילים, הנצרות, האסלאם, נו, וזה הכנה לקראת ימות המשיח. כידוע, זה רמב״ם מצונזר בהלכות, סוף הלכות מלכים, בצנזורה מופיע הרמב״ם הזה שעל אותו המשוגע המוסלמי ועל אותו הזה, שהם קרבו את העמים לקראת זה. יש גם מאמר באורות שהנצרות החליפה את האלילות הישנה באלילות מודרנית, טוב, והשאירה את הזוהמה בתוך הגויים. אבל מה, בוא נגיד, פתחה להם קצת, פתחה להם את העיניים שיראו עוד דברים. בסדר, יאללה, במקום 30 אלילים אני עשתה להם 3. בסדר, אבל זה קידם. איך זה היה קורה? אז יש אוהב ישראל מאפתא שאומר, כשאנחנו הולכים בגלות אנחנו עושים תיקונים גדולים, אבל אל תאדיר בזכות זה, בגלל זה את הגלות, ותגיד ש... אלא מה? אלא מה? אילולי חטאנו היינו נשארים פה בארץ, והיינו זוכים שכל הגויים היה מתקיים ונערו גויים רבים ואמרו, ולא היו צריכים שאנחנו, למה? כי לא היינו חוטאים, אז היה לנו השפעה גדולה מאוד, והיא הייתה יוצאת מארץ ישראל ומגיעה לכל העולם, ולא צריכים לנסוע לדובאי. אמר לי מישהו שדובאי זה בן של ישמעאל, אמרתי לו איך? אמר לי כתוב אדבאל, אדבאל דובאי, מעניין, לא ספרתי את הגימטריה, אבל כנראה זו אותיות השורשיות נמצאות, לא צריך לנסוע עד שם אתם מבינים? ולעשות שם שיעור דף יומי. מה, כולם היו באים לפה ללמוד דף יומי, לא, אנחנו צריכים זה, לנסוע עד שם. מפני חטאינו, זאת אומרת, לאור זה, אני רוצה קצת לתקן את הרושם שנוצר ממה שדיברנו לפני השיעור עם חכם יצחק, צחי, חכם יצחק, שהיה, אמרתי לו שיש איזה נתיבות שלום בתחילת הפרשה עם המגיד מקוזניץ, שגילו כל המושג של גלות, אין מה לעשות, זה מחויב, הירב והיבוקר, ארבע מלכויות מחויב, זה מחויב, מחויב, מחויב. ואני רוצה קצת לתקן את זה ולומר, שאלפי, גם לאור דברי הרמח"ל פה, מה זה לתקן? אני לא מתקן את הנתיבות שלום, אני עכשיו לומד רמח"ל, עכשיו אני לא לומד נתיבות שלום. הוא לא יגיד שמוכרח שיהיה גלות, הוא יגיד שאת התיקון שהגלות עושה מוכרח שיהיה. האם זה יקרה בדרך של גלות בגלל מפני חטאינו, או שזה יקרה בדרך סימפטית יותר וטובה יותר? הנה הרמח"ל אומר, הלא תראי שזה יכול להיות בדרך אחרת. אבל כיוון ש לא, זה לא מפני חטאינו, אז גלינו מארצנו לא רק כמכות, כעונש, אלא כגילוי הייחוד. אנחנו לא אותרנו דרך אחרת כביכול כלפי שמיה איך לגלות את הייחוד, אלא בצורה שנגלה. נכון מאוד. יפה. זו השאלה ששואלה נתיבות שלום בתחילת הזה, ולכן הוא מגיע למסקנה שזה לא פועל יועצה של חטאים. אבל עכשיו אגיד לך את האמת, חטא אדם הראשון כן היה. חטא אדם הראשון כן היה. חטא אדם הראשון גרם, בין השאר לזה שיש הרבה נשמות קדושות בין הגויים. זה רבנו הארי שטייק מפוירש. זה שיש נשמות קדושות בין הגויים, שצריך לאסוף אותם לתוך עם ישראל. לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתפספו עליהם גרים. זה גמרא במסכת פסחים. פסחים, פי משהו. אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, וכך גם במצרים, שישה בקרס, גם ערב רב על האימם, ערב רב זה הפוסחים בשני הסעיפים, אבל היו כאלה שגם לא ערב רב. הרי אומר, מי שבאמת כבר יזדקך לגמרי להיות חלק מעם ישראל, אז הוא נולד בתוך הקרס. הקרס של האם היהודיה, בשישה בקרס.
זה פשוט יהודי.
נכון, אבל הוא נשמה שהייתה של גוי, יוסף זיהה אותם ומל אותם, מובא במדרש, יוסף מל מצרים כתמורה למזון. אומר רבנו הרי הוא לא מל כל מצרי, אלא דווקא את אלה שהוא זיהה בהם ניצוץ קדוש. הרי, בשאר הפסוקים פרשת... נכון, נכון. אבל פשט הרי, שרק את אלה שיש בהם ניצוץ קדוש. יש לכם פה קבוצת... יש לי איזה שמאמר שכתבתי אותו לפני הרבה שנים, בתוך חוברת שנקראת שבחו גאולים, על ענייני פסח והגדה של פסח. ושם, בפסקה המתחילה, שישה גרים בקרס אחת. הבנתם? הבנו את דברי רבנו הרי, שישה גרים בקרס אחת, שאותם מצרים שהתחברו עם יעקב אבינו, כתוצאה מזה שיעקב אבינו היה כאבן השואבת, לשון רבי חיים בן עטר, פרשיות הללו, והוא משך אליו, נכון, הוא אמר, אל תגבלני במצרים שלא יעשו לי עבודה זרה. זאת אומרת שהם ידעו מה הגדולה של, של, נכון? של יעקב אבינו. כיוון שכך, הם נקשרו בעם ישראל, כהמשך לזה שיוסף מעל אותם, ושם אותם בערים מיוחדות. איזה פרשה זה שיוסף שם אותם בערים מיוחדות? סוף היגש. אומר רבנו הארי שהוא שם אותם בערים מיוחדות והיו נוהגים מנהגי ישראל. שמעתם על הסובוטניקים? ברוסיה? נוצרים שומרי שבת. לא היום, בעבר. כן, היום אולי יודע אם יש כבר. היום אומרים שיש צאצאים שלהם בכמה קיבוצים פה בארץ. ועל כל פנים, הם התחברו לעם ישראל, נקרא לזה ברצון. אומר רבנו הרי, כשהם מתו הם נתגלגלו בתוך תינוקות ישראל. מי שרוצה לראות את כל זה בעריכות, נדמה לי זה שער הפסוקים פרשת שמות, ואם לא, אז זה מופיע כבר בתחילת ויחי ויגש, קצת לפני זה, ויש גם בשער הליקוטים. הסבר ארוך מאוד, שמחבר את זה לדור הפלגה, דור סדום, דור המבול, גלגולים. והם כולם, והם אלה שאחר כך נולדו בתוך שישה בקרס, עמדו בהר סיני, קיבלו תורה. נשמות קדושות. חזרתי, עכשיו בוא נחזור אחורה. הרב מאבטה אומר, היינו יכולים להישאר בארץ, והיו הם באים אלינו. מפני חטאינו, גלינו מארצנו. אם תשאל ואיזה חטא יש לשבטים, הרבנן אומר, שנאת חינם. בזכות שנאת חינם הם ירדו למצרים, כפשטם של פסוקים. נכון? זה פשטם של פסוקים, שהשנאת חינם הורידה אותם. תלך יותר אחורה, תגיע, אומר לך, שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, אברהם, חטא האמונה. תלך יותר אחורה, אדם הראשון. אז הרמח"ל אומר, הלא תראי, זה יכול להיות אחרת. חף זין למטה. הלא תראי, אדם הראשון עצמו כך קרא לו, והביני היטב העניין הזה. כי אם לא היה הקדוש ברוך הוא בורא העולם, אלא על צד הטוב ולא הרע כלל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא רע, אדם הראשון לא יכל להמציא את הרע. אין כזה דבר, משהו לא ברא אי אפשר להמציא. אז לא, כמו שהרמב״ם כותב באחת האגרות, שאי אפשר לעשות ספינה הולכת באוויר. לא כל מה שהדמיון מדמה, נכון, אה? ויש ספינה הולכת באוויר? יש מלא, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר לכאורה הבנה אחרת בכוח הדמיון שלנו, שמה שאנחנו מסוגלים לדמיין כנראה קיים באיזשהו מקום. אבל הרמב״ם נגד זה. הרמב״ם אומר, המדמה מבלבל. מבלבל את המוח לגמרי. לא כל מה שאדם מדמה, והרמב״ם מביא כראיה, ספינה הולכת באוויר, יכול להיות? כן? אבל אנשי, איך זה נקרא? הבדיוני, יגידו לך שכל מה שאתה יכול לדמיין, למה? כי אם לא, מאיפה אתה מדמיין את זה? זה קיים באיזשהו מקום. אבל הרמב״ם צודק, אנחנו לא יכולים לחלוק עליו. אז אומר, אז אילולי ברא את הרע, אז לא הייתה המחשבה מציירת את הרע כלל, שתוכל להבין הייחוד בשלמות גדרו, כמו שביארנו לאל. אי אפשר בעצם להבין, שמה? שהקדוש ברוך הוא יותר חזק מן הרע, אם לא בוראים רע. זה פשוט. אז אי אפשר גם במחשבה להבין את זה. אבל כיוון שכבר ברא את הרע, אז לא צריכים לטעום מהרע. מה היה מספיק? ודאי כבר המחשבה יכולה לצייר אותו, ולהכיר מכוחות הייחוד באמת. ועוד רגע הוא יגיד שהרע זה עץ הדעת. טוב, רע. חלק ממנו. ואומנם אדם הראשון כבר היה רואה את הרע, והיינו כאלו הוא היה עץ הדעת, טוב הרע, שהקדוש ברוך הוא עשרו עליו. יש מקום שכתוב שאם הוא לא היה תואם ממנו עד ליל שבת, אז היה מותר לו לאכול ממנו. איך זה יכול להיות? אבל אם הוא טוב ורע, אז איך? אלא בחינת הרע שבו כנראה הייתה נפלטת, והוא היה הופך להיות רק טוב. הבחינה הזאת שנקראת עץ הדעת טוב ורע. ואף על פי כן היה אינו מטעה אותו לחשוב אותו תאווה לעיניים וטוב למאכל ונחמד להשכיל. בעמוד הבא יגיד הרמח"ל שעיקר ההתפתות של אדם הראשון הייתה מכוח התאווה. התאווה שבלב. וכל ההסברים שהוא נתן אחר כך במוח זה היה כדי להצדיק את התאווה. תראה את זה. ותראה האישה ונמצא שהיה רואה מיד שיש מקום לטעות חס ושלום ולומר או שתי רשויות הם חס ושלום או כל שאר סברות הרעות שהיה משים לפניהם הנחש. מה הקשר בין שתי רשויות לבין מה? לבין עץ הדעת. הקדוש ברוך הוא אומר לו זה מזיק, אל תאכל. הוא לא אומר לו זה מזיק, הוא אומר לו אל תאכל. מה שמה אם תאכל? לא תרוויח. מה אמר לו? כי ביום אכולך ממנו מותמות, פשיטה, לא תרוויח. הנחש אומר לו לא, הוא משתה בך, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולך ממנו ויתם כאלוהים, יודע טוב ורע, תהיה לכם בחירה, תהיו בוראי עולמות, כמו שכתוב במדרשים. אז נמצא שעכשיו הוא עומד בין, או שיש פה שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? זאת אומרת שהנחש הוא חלילה וחס באותו מעמד כמו צד הקדושה, ויש מקום להתלבט, פוסח על שתי הסעיפים שמשמוך. או שאר סברות רעות שהיה משים לפניהם הנחש. אז הרב פרידלנדר מסביר פה למטה בהערה 9, כדברי הנחש, כל אומן שונא בני אומנותו. הוא לא רוצה שתאכלו מן העץ כי אתם תהיו מתחרים שלו. דהיינו, העץ הזה יכול להפוך אתכם להיות מה? להיות בעלי כוח כמו בורא עולם. אוי ובוי, זה הפך הייחוד. מה הייחוד אומר? שאין כמוהו יותר, אין שני לו, אין דומה לו, אין מונע לו. פירוש על ידי אכילה מזאת יהיו לבעלי בחירה, תוכלו לפעול כרצונכם נגד רצונו יתברך ולהתחרות עמו כביכול. כן, זה כמו מישהו שיבוא יגיד לך, תשמע, בוא אני אלמד אותך עכשיו, אני אתן לך כמה שמות קדושים ואתה תשתמש בהם ותוכל עכשיו לעשות מה שאתה רוצה נגד הטבע, נגד חוקי הטבע, נגד מה שגזרו עליך בשמיים, נגד אתה בעל הבית על העולם. היו כאלה? רמח"ל הזכיר כאלה. את מי הוא הזכיר? הוא הזכיר את אלה שהנביא אמר להם שירושלים הולכת ליפול על ידי נבוכנצר. אז מה הם אמרו? הם אמרו, מה? אנחנו מקובלים. ענה מקיף לה אשה. אני אקיף אותה באש. הוא אמר, ענה מקיף לה מיה. אני אקיף אותה במים. נכון? ואז התחילו להשביע את המלאכים. ועשה הקדוש ברוך הוא, עשה להם תרגיל. מה עשה? הוא קרא למלאכים ואמר לו, אתה איך קוראים לך? מוישה, אתה ינקב. ואתה ינקב, אז אתה תהיה מוישה. ברגע שהוא החליף להם את השמות, אז הם לא יכלו לשלוט בהם. הדאוד הכתיב, והחלל שרי קודש. ובא למעלה בדעת התבונות, מי שלא זוכר, חזרות. צריך לחזור. אז זה, הנחש פיתה אותם שהם יהיו ממש. אגב, הנחש האמין בעצמו שהוא כזה. זה מפורש בדעת תבונות
חלק שני. יש דעת תבונות, שני כוכבים. ושם כתוב שהוא היה אותו, קורא לו סמכמם, אותו יצרה רע השטן, חסבר שיש לו כוח. יש גם לשם שבו והחלמה, שאומר שכל אותם שחזל אמרו על עצמם, שעשו עצמם אלוהות, כמו פרעה עשה עצמו אלוה, יבוכה נצח, אני חושב שגם סנחריב, לא זוכר, חזל אמרו על כמה מלאכים, זה הכל בא, מי הכניס להם את השיגעון הזה? מי הכניס להם? אותו סמכמם. ומאיפה הוא הביא את השיגעון הזה? כי ככה הוא מאמין על עצמו. ולכן הקדוש ברוך הוא עתיד להעביר אותו מן העולם. שם הרמח"ל כותב בדעת תבונות שני כוכבים, חלק ב', שאילולי הוא טעה לחשוב ככה, היה נשאר מלאך קדוש. כי בסופו של דבר הוא היה עושה את מה שהוא נצטבע עליו. מה הציווי? לך תפתה את אדם ואת חווה. אז מה אתה רוצה ממני? עשיתי מה שביקשו. אבל בזה שהוא טעה לחשוב את עצמו לאלוהות, אז בזה נגזר עליו קיצוץ הרגליים שלו, העונש של הנחש אמר, וגם מעבירו מן העולם לעתיד לבוא. ויש פה חידוש, שמלאכים יש להם, לפחות לזה, היה לו בחירה. במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לבחור. צחי. אתה רוצה לשמוע סיפור? כן, אבל תחזיק בכיסא שלו, תמרוב צחוק דיפול. היה פעם יהודי אחד עליו השלום שהשתפשה דעתו. הוא היה גר בקרבת מקום מגוריי, ולצערי הוא עשה מעשה נורא, הוא רצח מישהו וסגרו אותו כמובן בבאר שבע במחלקה המשפטית של חולי הרוח, כי הוא באמת היה חולי רוח. ואני זוכר שהלכתי לבקר אותו. עד כאן החלק העצוב, מכאן החלק המבדח. הלכתי לבקר אותו והוא כל כך שמח שבאתי לבקר אותו שם בבית, איך זה נקרא, אני לא זוכר איך זה נקרא, בית חולים סגור, לא יודע, המחלקה המשפטית של בית חולים לחולי נפש מסוכנים, שם ישמור. ואז הוא אמר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאנחנו נכנסים פנימה. אתה יודע, אני רוצה שתדע שעכשיו כל אחד פה ייגש אליך ויגיד לך שהוא המשיח. אבל אתה בינינו, אתה יודע באמת מי המשיח, נכון? תגיד לי, איך אנשים מגיעים לשיגעון הזה? כן, והוא העיד לי, אני לא... כן, כולם באו לנשק לי ידיים, עניינים, דברים, מה שם? אבל תבינו, רק הם לא נשקו לי את הידיים כי הם חשבו שאני המשיח, אוקיי? כי אולי הם חשבו שאני יהיה הנביא של המשיח, מבשר המשיח. כן, רצו מישהו עם זקן שיהיה לידם. איך אנשים מגיעים לשיבוש כזה? ועד היום יש לך אנשים כאלה. בבקשה, אתה יכול להקליט ברשת. ותמצא, ביוטיוב תמצא סרטונים. של אנשים תורות המצטנים אומרים שהם המשיח והם הגואלים והם... איך אתה מגיע לכזאת שיגעון? איך מגיעים? ראוי לחקור את הדברים. אני לא יודע, זה נבחן נפש. עכשיו, זה שאנשים הרגישו שהם כוח בלתי מוגבל, תראה, כשפרעה אומר לי יאורי ואני עשיתיני, האם הוא באמת מתכוון שהוא ברא את היאור? או שהוא מתכוון שהוא מושך את החיות ואת הכוח ליאור, כמין כזה מעגל סגור כזה, שהוא מעביר ליאור והיאור מעביר אליו, אתה יודע, אתה לא יודע, כי אנחנו לא בסיפור הזה של השיגונות האלה, אבל כל מיני גורים למיניהם, וכל מיני, הרי לא חסר בעולם, שוגויים, שחושבים שיש להם כוח בלתי מוגבל. אתה אומר שהם משוגעים? הם אומרים שהם הנורמליים. הם אומרים שהם הנורמליים. אני חייב להגיד לך, אני כבר לא מופתע מכלום. כל כך ראיתי בחיים, בכל המגזרים, ודי למבינים. אני כבר לא מופתע מכלום. מה שתביא לי היום, אני אגיד לך, ראיתי כזה.
אשתי אומרת לי, תמיד הם נדבקים אליך. למה? מה קרה? לא יודע, אמרת לה, לא יודע. מה?
בנושא הזה שאלותי היום על מטפלת אחת, וזורית כל מיני כאלה, כשאר אומר, בגני קל. אבל מכיר?
לא, לא מכיר. כן. לא, לא מכיר. אני בדרך כלל דעתי כמו כבוד קדושת הרב יעקב משה הלל, שווה לקרוא את התשובה שלו, בויש ובים. יש לו שוט שנקרא, הרב הלל הוא ראש ישיבת אהבת שלום ללימודי הקבלה. יש לו שוט ג' חלקים, ויש ובים. שם בתשובה שלו, יש לו תשובה ארוכה מאוד על כל מיני בעלי קויחס למיניהם, והוא שולף חרבות שם. התשובה הזאת היא, לפני שהיה את שוט ויש ובים, היא נתפסה בספרון שהיה נקרא תמים תהיה, עם השם אלוקיך, והיה לי כמה עותקים מהספרון הזה בבית, והייתי מחלק אותו, אני מדבר איתכם לפני כבר 30 שנה, הייתי מחלק אותו, הגזמתי קצת, 25. הייתי מחלק אותו לאנשים שראיתי שהם מתבלבלים ונוהים אחרי כל מיני, וכיוון שהייתי גר בדרום, הדרום רווי, ולכן היה הכרח לחלק לאנשים, לפעמים זה עזר, לפעמים זה לא עזר. כן. אגב, אנשים מהדרום גם נערו אחרי דמויות מהמרכז. פה בא, אני לא כל כך מכיר פה את המרכז, מה לפני מה, איפה זה נמצא, זה נהו גם אחרי פה. יש, לא חסר. מחפשים הרבה לאחס. נכון, החוט האדום. החוט האדום, נכון. זה כבר, בטח הם מחכים שיתהפך ללבן, לא יודע, לשון של זוהרית. בכל מקרה, נכון, ואנשים לא מבדילים. אני בספר שבילי הגן הבאתי פרק מיוחד לשלול קבלה מעשית, משום שרבנו ארי שלל קבלה מעשית. יפה, אז שם אתה תקרא ותראה שמדובר על שימוש בשמות, השבעות מלאכים, דברים כאלה מהסוג הזה. פשיטה פשיטה לא התייחסתי אפילו לכל מיני מגיות אחרות שבכלל לא נוגעות לקבלה, אבל אנשים מתבלבלים, אנשים חושבים שאסטרולוגיה זה קבלה, אחרי זה גם חושבים שאסטרונומיה זה אסטרולוגיה. העסק מבולבל ומעורפב אצל הרבה אנשים שלא יודעים. פתאום בא מישהו, אומר להם הרצאות בקבלה, והוא מדבר איתם רק על אסטרולוגיה, אחרי זה הוא מדבר איתם פסיכולוגיה. מילה קבלה לא שמעת שם. והוא גם אומר להם שהקבלה לא מחייבת לשמור תורה ומצוות. האינטרנט מלא מזה. ולצערי, כשאתה כותב קבלה, הם הראשונים שקופצים לך בגוגל. למה? כי יש להם נהירה גדולה. זה, אשמנו, בגדנו, גזלנו. ככל שהקדושה נכנסת בכל מקום, היא דוחה את התומה. ככל שהיא מותירה חללים, מי תופס את החללים האלה? התומה. אני מחכה לראות את היום שביהודי יכתוב קבלה באינטרנט, ויקפוץ לו שם השיעור של הרב בניהו שמואלי, ויקפוץ לו שם השיעור של הרב דוד חיה כהן, ויקפוץ לו שם השיעור של הרב הלל, של הרב עתיה. של... אתה לא שואף לזה? אתה לא. כן, כי אתה לא ניזון מהאינטרנט. אבל רובה דאלמה, רובה דאלמה, האוילם, אני איתך, באותו מקום. באותו מקום. אבל רובה דאלמה, מאיפה אתה חושב ניזונים? מה הצינור שלהם? אינטרנט. ולכן, כשהם גם באים לקחת דברים טובים, מה הם לוקחים? מחפשים איזו תשובה לאיזו הלכה. מה הם כותבים? באינטרנט. ולא תמיד קופץ דברים טובים שם. תשובות נכונות לפי הדין האמיתי. אבל זה העולם, מה לעשות? לא, 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 אבל אני מעריך שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא ייקח את הכלי הזה שנקרא אינטרנט ויעיף אותו לכל הרוחות, כי הוא ברא אותו, אלא הוא פשוט יזכה אותנו לגאול אותו מעשית רעך ולהפוך אותו להיות עיין סוגיית כל מיני, פעם קראו לזה כבלים אני חושב, נכון? עינו בכבל רגלו, ברזל, בא נפשו. אז אחר כך התחילו לשדר, כן, כל מיני ערוצים של תורה, של זה, של הוא. והמכשיר והכלי הזה הפך להיות כלי לקדושה. לא אמרתי שהוא נגאל לגמרי מהטומאה, עוד לא הגיע הזמן. אבל צריך להבין, הכלים האלה זה השם ברא אותם. אני לא חושב שהפתרון יהיה שיזרקו אותם, אלא הפתרון יהיה הפוך.
שירימו אותם ויביאו אותם אל הקודש פנימה. כי הכלי עצמו לא נטמע, הכלי עצמו לא נטמע. הוא היום מכיל טומאה, צריך שהוא יתרוקן מהטומאה. אני אומר יותר מזה, דווקא בגלל שהטומאה משתמשת בו, סימן שהוא מכשיר, שהיא במה יוחזת? היא יוחזת בדברים טובים. אני הייתי מלוחמי האינטרנט שלא לתת שום הכשר לשום ספק אינטרנט. מדבר איתכם כשהייתי בגיל 25. איזה לוחם היית? לא, הייתי רב בגוש קטיף, ואני זוכר שהרבנים ישבו ביניהם ודיברו ואמרו, הנה האינטרנט מתחיל להיכנס לבתים. הוא כבר היה, הוא בראשית צמיחת האינטרנט, נכנס לבתים. ואמרו, אז קם, עוד לא היה רימון ולא היה את רוג ולא היה גם את לא זוכר כבר מה היה, היה איזה, איזה שם משהו עם נט. איך? אולי היה זה טרום מורשת, גם מורשת עוד לא היה. ואני והרב שרייבר, שיהיה בריא, לא הסכמנו ואמרנו, אין, האמירה צריכה להיות אין אינטרנט בבתים. אמר לנו מורנו ורבנו, רבותה, יום אחד אתם עוד תראו שלא יעמדו בדואר לשלם חשמל ומים, ישלמו דרך האינטרנט. איך אתה משלם חשמל ומים? אתה עומד בדואר? בטלפון? אני כבר הרבה שנים כבר לא עומד בדואר. והוא אמר, אתם תראו שזה יהיה ככה. איך הוא ידע? אני לא יודע. מה? הרב האזורי, הרב יגאל קמינצקי, שליט שאריך ימים. היה רב של גוש קטיף. הוא אמר, אתם תראו שזה יהיה ככה. העולם הולך לעבור מהפך. אם אנחנו לא ננווט לכיוון הנכון, שיהיה מה שנקרא ספק כשר עם סנינון, תהיה נפילה גדולה. אני זוכר שאני ורב שרייבר התנגדנו. אמרנו, מה פתאום? אמירה של הרבנים צריכה להיות, אין אינטרנט. הוא אומר, אתם לא מבינים איפה הבעלי בתים נמצאים. הם לא ישמעו לכם. עכשיו, אתה אומר, הנה, בוא תראה. יש לי פה שוברים, 60 אברכים בישיבה, ואף אחד אין לו אינטרנט. אתה רואה, ניצחנו. על ה-60 אברכים האלה, אני אראה לך עכשיו, לא רוצה להגיד כמה, 60 ריבו, שיש להם אינטרנט.
אתה מבין את הטענה של הרב?
והשאלה, האם הצלחנו לגאול את האינטרנט הזה ולהפוך אותו למקום אחר? כי הוא המכשיר והוא הכלי, אתה צריך להבין. הוא המכשיר והוא הכלי. יש לך רבבות יהודים שבכלל לא מבין מה הפסול בו. הם לא מבינים. אבל הדרך של הגאולה שלו לא תהיה בזה שאתה תסביר שהוא פסול והם יעזבו אותו. אני לא מאמין בזה. אלא בזה שפשוט אתה תנקה אותו מהטומאה שלו. לא אתה ולא אני. זה תהליך. זה תהליך. אתה נותן שיעור בזום? אני נותן שיעור בזום. כמה בשבוע? זה לא אינטרנט? מה אתה חושב? מה זה זום? זה לא אינטרנט? אני מכיר רבנים קדושים וצדיקים שהשיעורים שלהם משודרים באינטרנט, בפייסבוק. למי זה הולך? להמון אנשים. אתה יודע מה? זה יוטיוב בכלל. אתה כן יודע. אז תחשב שם הרב, רק את השתי מילים, הרב, את המילה הזאת, ותראה מי הרב הכי פופולרי היום. לא יודע, תנסו, זה מתחלף, יום זה, יום זה. הייתי מעדיף פעמים, אתה יודע, שרבנים אחרים יהיו יותר פופולריים. שראש הישיבה יופיע ראשון שם, כשכתבים הרב.
הרב לא הסכים שנעלה
שוב בעבר. בעבר, בסדר, אוקיי. אני לא אומר, פה מי שמחליט זה ראש הישיבה. אני אמרתי עכשיו את דעתי האישית, שאני מאמין בגאולת, אני קורא לזה, לגאול אותם, להוציא בולעו מפיו. אני לא אמרתי שהגאולה תהיה על ידי, חבר'ה, אנחנו לא שבתאים. אצל השבתאים, מה הם אמרו? את הבנתם את הרמז שלי? בואו נלך אצל הגויות וככה נגאל אותם. שבר לכם. לא אמרתי, כנסו לאינטרנט ובזה תגאלו אותו. בכלל לא אמרתי את זה. אמרתי אבל שכמה שיותר דברי קדושה ישודרו באינטרנט, זה לא רק שזה לא פסול, זה ימשוך אנשים. כי יש אנשים רחוקים שהתורה לא מגיעה עליהם. לא מגיעה עליהם בצורה הטובה שלה. וזה הכלי, וזה הגישה, וזה הנגישות. אז זה לא, אתה יודע, אם יש לך שיעור טוב, תן אותו באינטרנט. ואולי, אתה יודע מה, תציל איזה אחד, שניים, שלושה, שישמעו את השיעור שלך וזה ירים אותם. טוב, תדבר אחר כך. אלא, איך הגענו למייס הלך הזה שנקרא פה? בואו נחזור גרוע. כפחת? מה? כן, נכון, איגל? אני אגיד לך, הוא כל כך פופולרי שאפילו כשאני כותב הרב איגל עדיה, הוא תמיד קופץ לי. לפניי.
אם
הרב
יעשה גרשיים לפני ואחרי, אז זה לא יקרה.
כן? יש את פתרון הגרשיים? זה המגרש. טוב. ואומנם אדם הראשון באמת חכם גדול היה. והיה לו לחקור בחוכמתו על זה כראוי. וגם כבר היה יודע אמיתתו של דבר מצד חוכמתו. שכל מה שרואה מנגד מה שהודיע לו התברך מן אמיתת התיקון, אינו אלא שקר מדומה. אמרנו, חיידק מת, מומת. מכלל הרע שברא הוא יברך שמו, להודיע אמיתת ייחודו, ולנסות בו את האדם עצמו לתת לו זכות. אם היה עומד באמונתו ולא היה מתפתח אחר היצר הרע, אלא עד רבה הייתה מתחזקת בליבו האמונה הזאת, אז היה נקרא שהשיג הייחוד העליון. זאת אומרת, הוא לא צריך לטעום מעץ הדעת, הוא צריך לשמוע את המפתה שאומר לו כדאי לך, ולהגיד לו מיד, אתה מדבר שטויות, זה לא נכון, אתה רמאי, וזהו, ובזה נפטרה הבעיה. והרי כבר ראה וציירה מחשבתו מה הוא הרע, וגם השיג בחוכמתו שכל מה שהוא רע, אינו אלא נברא ממנו יתברך לכבוד עצמו. והנה היה די שהתחזק באמונתו זו שלא לעבור את פי השם. כמה זמן היה צריך להחזיק מעמד? עד ליל שבת קודש. כאשר חכמים יגידו שאז היה הקדוש ברוך הוא עושה ביום אחד מה שהוא עושה אתה בשיטה אלפי שנין, והיינו שסוף סוף מראה לו בפועל שמה שהאמין מייחודו התברך הוא אמת, וזה קיים מבטל ברגע אחד כל הרע מן העולם. איך יכול להיות שברור שאדם הראשון היה אמור לעשות אותו בכמה שעות עד ליל שבת, צריכים בשבילו 6,000 שנה? רק שנבין ש6,000 שנה יש בתוך, ב-6,000 שנה יש מיליארדים של נשמות, של אנשים שצריכים לעבור ביליארדים של ניסיונות, של נפילות ושל עליות, בשביל לתקן את מה שאדם הראשון יכול בכמה שעות. אז חייבים להבין שאדם הראשון זה כלל כל האנושות, כידוע, שכל הזכרים היו כלולים באדם וכל הנקבות היו כלולות בחווה. זה כלל כל האנושות. וכלל כל האנושות נמצאת במדרגתה העליונה יותר מאשר נפילתה. זאת אומרת, רמת הבירור אצלה והבירות היא הרבה יותר גדולה מהיום. אנחנו היום נמצאים במציאות דעת טוב ורע, נתערבבו לנו בחיים הטוב והרע. יש רב חיים מוולוז'ין יפה, נפש החיים, תחילת נפש החיים, שמסביר שאנחנו היום במצב שלא נוכל לעשות טוב מוחלט, ואפילו רע מוחלט גם אי אפשר לעשות. טוב מוחלט לא, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא באותו טוב. איזה פנייס לכבוד, לתשלום, התערבב הרע בטוב. מצד שני גם התערבב הטוב ברע. כמעט אין מעשה רע שהוא רע מוחלט, תמיד יש בו איזה כוונות טובות. כן, אמר לו לכוזרי, מעשה חינם רוצים, אבל כוונותיך רצויות, מעשה חנם רצויים. יש ערבוב. שמעתי פעם סיפור, אני קורא לזה המשל היפני. שמעתי סיפור מארצות המזרח הרחוק, שהאיש הטוב והאיש הרע, חוכמה בגויים תאמין, האיש הטוב והאיש הרע נפגשו ביניהם, נפגשו. האיש הטוב היה לבוס בגדים לבנים, צחורים, כמו איזה מקובל לפני כניסת שבת. האיש הרע היה לבוש כולו משחור, כולו שחור, פיח, כפיח הכבשן. נפגשו, ואז הרע אומר לטוב, מעניין איך זה עם הבגדים שלך. היית מוכן לתת לי לדקה אחת? היית יודע, לובש, טובל, פושט, נותן לך. תן לי. אמר לו, טוב, אם אתה רוצה, נתן לך. נתן לו את הבגדים,
הוא אמר לו, בינתיים שלא תשאר ערום, קח את הבגדים שלי השחורים. ומה קרה שנייה אחרי זה? הוא ברח עם הבגדים הלבנים. ואז מאז מה? אומרים לרע טוב ולטוב רע, למר מתוק למתוק בר. הרע בא בהצטלה כזאת שהוא מאוד מאוד מעניין, אקסייטינג, מרגש, כן? לך עכשיו תציע באינטרנט שיעור תורה יבש. למה אתם חושבים, אמרתם, הזכרתם את גדולי היוטיוב, שהם נמצאים שם הראשונים? כי הם מצליחים למכור את המסרים, לא בקי בשיעורים שלהם, הם מצליחים למכור מסרים של יהדות באופן ובצורה ובלבוש, שכנראה האוי למגוי להם צריך לקבל את זה ככה. כי למה? כי הם עומדים בתחרות מול מה? מול מה הם עומדים בתחרות? מול כל מה הזה ולאחר שיש שם, שיש לו כביכול, הוא כאילו מלא עניין ומלא מלא התרגשות ומלא... אז לכן הם מנסים להתמודד ככה, בצורה הזאת. יש פה איזושהי בעיה. היום זה אחרחת. יש מושג בחזל, עכשיו נעזוב את היפנים ואת הסינים, אני לא יודע מאיפה הביאו את הסיפור הזה, אבל יש מושג כזה בחזל, הבן איש חי מביא את זה באחת הפרשיות, מי שמכיר את זה, שאדם הראשון, הלבושים שלו נפלו בסדרה אחרה. בואו נדבר עברית. יש כביכול, מה זה לבושים? מה זה לבושים? לבושים זה מידות טובות, זה כוחות נפש, ומה קרה בחטא? הוא איבד, הם נפלו ממנו. איפה הם נמצאים? בא? זה לדעתי ערים מפורש, אבל אני חושב שבזוהר זה נקרא משחה דחיביה. משחה דחיביה, בתרגום חופשי, זה אור הנחש. שכביכול אדם הראשון לקח מידות רעות מהצד השני, והוא לקח ממנו והפיל ממנו חלקים ובחינות של קדושה. ולמעשה התיקון מעכשיו יהיה מה? לזרוק מעלינו את הסיגים שנדבקו בנו בחטא, ולקחת את האלוקים עשה את האדם ישר, אבל בחטא אדם הראשון ביקשו חשבונות רבים לעשה בלבלה, שנמצא שהאדם כלול, חוץ ממוישה רבנו כתוב עליו ותרא אותו כי טוב, פרשת שבוע, ותרא אותו כי טוב, את מלא הבית תורה, כל השאר מציאות מורכבת יש באדם, הירפר האדם ייוולד, הוא נולד עם נטיות של לקבל ועם נטיות של חומריות ועניינים. אז לכן צריך לעשות פה את ההחלפה הזאת. בסדר? יש מושג שנקרא בגדי החמודות. מכיר את המושג של בגדי החמודות? מי לקח ממי? יעקב מעשיו. אז יש מקורות שכתוב שזה תיקון למה שאותו נחש לקח מאדם הראשון את הבגדים שלו. מה זה לקח ממנו את הבגדים? אז אמרתי, כל מה שאנחנו יכולים לסגל לעצמנו, בחינות של טוב ולאסוף אותם, אנחנו כל הזמן אוספים את החלקים שלנו, מידות טובות ותכנים טובים ורעיונות טובים. רעיונות טובים, אומר הבעל שם טוב, זה כאלה שמפעילים אותי לעבודת השם. אומר, אם למדת איזה תוספות והוא לא מפעיל אותך לעבודת השם, אז תבדוק אם זה תורה כשמה. תורה כשמה, לא אמרתי לשמה, תורה כשמה, כן, אה? מה זה תורה? שהיא מורה לאדם את הדרך. אם למדת משהו שהוביל אותך בעבודת השם, זה תורה כשמה. שם תורה. זה, אז אתה קונה, כתוב שהתורה הייתה שקועה ביאור. כך רב צדוק הכהן מביא. מי זה התורה שהייתה שקועה ביאור של מצרים? מויש רבנו. יוסף שאהרון. כן, אבל בעיקר הוא מדבר על מויש רבנו, רב צדוק מביא. מויש רבנו ששמו אותו בתסם בסוף, זה כביכול התורה ששקועה ביאור, שאנחנו זוכים, זכינו על ידי גלות מצרים, לקחת בחומר ובלבנים, דקל וחומר ובגזרה שווה, אומר הזוהר. אז הפירוש הוא כזה, זה כביכול רעיונות של תורה, וכוחות של, שיש בתורה, ורוחניות של תורה, שאילולי עברנו את כל הזיכוך הזה, לא היינו זוכים לקבל אותה בהר סיני. קוראים לזה שהיא הייתה נתונה בתוך המציאות המצרית. אולי אפשר
לחבר את זה לדברים שהמהר"ל מפראג כותב. מהר"ל מפראג מדבר על דוד שיצא מרותה מואביה. כוח המלוכה, אז הוא כותב שם, שכוח המלוכה היה נתון דווקא במקום שיש עזות. הוא היה צריך מה שנקרא לשאוב את זה משם, לקחת את זה משם. ירמיה יצא מהסבתא קדישה שלו, רחב. וירמיה היה אז שבנביאים. הוא היה יותר מכולם. היה בתקופת ירמיה שלושה נביאים. היה צפניה. צפניה, ראש כולל. כתוב שהיה צפון בבתי מדרשות. את מי הוא מלמד? את האברכים. חולדה, הנביאה, הייתה באותה תקופה, נשים. חולדה נשים. ירמיה בשווקים. מי נמצא בשוק? כל העבריינים בשוק. כל העם חבית ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא בתחילת ירמיה אומר לו, אני שם אותך לחומה בצורה. וכמעט רצחו אותו, את ירמיה. למה? הוא היה צריך להיות, מאיפה בא לו העזות? זה גם זה רב צדוק, מרחב. זה מדרש. זה מדרש. יש הרבה כוחות אצל העמים שאנחנו שואבים אותם אלינו. אז גם במצרים היו כתוב שכל התורה כביכול הייתה נתונה בתוך מציאות. איך? יעקב עם לבן. דיינו, ולא למדתי. אוקיי, בסדר. נכון. נכון. ההתבררות שהייתה לנו במצרים, במצרים הייתה לנו התבררות, כביכול עמידה בניסיון, אחת היא פרסמה הכתוב. כל השאר שמרו על הלאומיות. לא שינו. זה האמת, לא כל השאר. היו כאלה שכתוב עליהם שהיו מגדלי בלורית ועובדי עבודה זרה, אבל היו שלא שינו, הם עברו בירור במצרים. כל הדברים הללו, זה דברים שלקחנו משם דברים קדושים, והפכנו את מצרים לרקנית, כמצולה שאין מדגים. אז זה נצרח, הוא אומר, אם היינו עושים את הדברים בצורה אחרת, בלי ליפול ברע, לא היה צריך את כל זה. היינו נשארים בארץ ישראל, גם יעקב ובניו, ויעקב רצה את זה. יעקב לא רצה שירדו למצרים. אבל כשבוך הוא אמר לו, לפי המציאות חייבים לעבור דרך שם. רק דרך שם מגיעים למעמד הר סיני. ראוי להרחיב בדברים הללו. אבל זה מה שנקרא השלד של הדברים. וכבודכם בעזרת השם השבוע ובשבת הקרובה, בטח תפתחו קצת ספרות על גלות מצרים. אור החיים, נדבר על הניצוצי קדושה הרבים שהיו במצרים, ואת צריך להוציא אותם משם. ספרי חסידות מדברים על זה. ואז לנסות לחשוב. צדוק, הרבה יש לו על העניין הזה עריכות, על העניין הזה של המידות שלקחנו מתוך מצרים, מידות טובות שלקחנו, שהם היו סתם, הם היו לא מנוצלות במצרים, זה לא שהמצרים היה להם מידות טובות ולמדנו מהם. טוב, נעצור פה.